עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
ברוכים הבאים לעושים פוליטיקה, והפעם על הלוביסטים, שגם עליהם אני מניחה ששמעתם כבר לא מעט. אז כשאני הגעתי לסקר את הכנסת, אני מודה שהייתי מסתכלת על אותם אנשים מחויתים עם סרט כתום סביב הצוואר, וליבי היה קצת נחמר. אמרתי לעצמי שבטח הם צריכים כל היום להידפק על דלתות חברי הכנסת, ולרדוף אחריהם עם כל מיני הצעות של דייגים או לולנים או קבלנים, ובטח חברי הכנסת מפנים להם כתף קרה, כי הם יודעים שזה יכול להיראות לא טוב, והם יודעים מה הציבור חושב על זה. אז בוא נאמר שהייתי מאוד תמימה בתחילת הדרך, וזה understatement. יש לא מעט חברי כנסת שבלשכה שלהם לוביסטים הם עורכים הרבה יותר רצויים מהכתבת של חדשות ערוץ 2, אז בעצם מה שננסה לעשות היום זה לקחת את כל הסוגיה הזו, הגדולה של הלוביסטים, נפרק אותה לגורמים וננסה בעצם להבין מה סוד הכסף שלהם, וזה לא רק כסף, איך הם מייצרים מנופי לחץ כל כך משמעותיים, ולמה זה רע מאוד לכיס שלנו, ואולי בסוף גם נציע פתרון. אז האורח שלנו היום הוא שבי גטניו. היי.
היי.
אדם שמקדיש את עצמו לנושא הזה, מנכ"ל העמותה לדמוקרטיה מתקדמת, אגב, האיש שהמציא את המונח להט"ב. גם
כן,
על השם שלך.
כן,
בהקשר אחר, אבל אי אפשר לארח אותך בלי לציין את זה. ובאמת, תעזור לנו קצת להבין את הסוגיה הזו לעומק. אני חיפשתי בשביל התחקיר לפודקאסט הזה, הגדרה למה זה לוביסט, ואני חושבת שבסוף ההגדרה הכי טובה שמצאתי זה שלובי זה המקף שמחבר בין ההון לשלטון, אמר את זה לוביסט בעצמו,
ככה שהוא סחבורוביץ' בעובדה, תחקיר עובדה 2012.
באותו תחקיר של עובדה, בשנת 2012 קיבלנו לא מעט דוגמאות לאיך העסק הזה עובד, שם הם הצליחו להכניס תחקירנית לקורס של חברת לובינג, שנותנת שירותים בכנסת. הדוגמה שמיד נשמע עוסקת בלקוח, שנתקע עם לא מעט חומר זרחני צהוב ותהה מה לעשות איתו, הוא חשב בהתחלה לאיזשהו מכרז של מאץ, הלוביסטים אמרו לו, תחשוב בגדול, וכך נולדה להצעת החוק, שבגללה לכולנו יש בבגאז' אפוד זרחני צהוב, בוא נשמע.
בסוף הוא חתם עליה, זה הופך להיות הצעת חוק שלו. היועץ המשפטי של טוויאם ניסח את הצעת החוק, הבנו אותה לגלעד ארדן, גלעד ארדן קרא אותה, היועצים שלו הביאו את זה לפורמט של הצעת חוק, הוא חתם על זה. במסגרת החקיקה הכנסנו סעיף שמדבר על זה שהאפוד הזוהר יהיה מחויב לתקינה אירופאית. אוקיי, תקינה אירופאית שבמקרה לאף חברה סינית אין אותה, ובמקרה את מי הם מאוד חזקה עומדת בכל הסטנדרטים.
אז פתחנו עם אותו תחקיר של עובדה שבאמת זעזע את הכנסת, יושב ראש הכנסת רובי ריבלין גם החליט שבעקבות אותו תחקיר, לוביסטים לא יוכלו להסתובב באזורים מסוימים, עוד לפני זה הייתה הצעת חוק של שלי יחימוביץ' וגדעון סער, שקבע שהלוביסטים צריכים להירשם ולהסתובב עם טאג, וכל מיני צעדים שנועדו להקטין את הכוח שלהם, משהו מכל זה באמת הצליח לעזור ולהקטין במעט את ההשפעה שלהם על חברי הכנסת?
אז נדבר על מספרים. 515 לקוחות ללוביסטים בכנסת, זה פברואר 2017, פרסמנו את זה ממש לפני שבוע.
זאת אומרת, 500 חברות גדולות במשק הישראלי מחזיקות לוביסט.
כן, אבל תמיד מספרים יבשים, אני תמיד מדגיש שהם מאוד מתאים, זה הרבה יותר, כיוון שיש לך שם את איגוד הבנקים. איגוד הבנקים זה 17 בנקים, והוא נספר כאחד. ברישום המסוים הזה. לכן זה הרבה יותר מזה.
אבל יש מעט חברות שנותנות את השירותים האלה, 4 ראיתי במדד
נכון,
שלך.
כן.
זאת אומרת, יש פה ריכוזיות מטורפת.
כן, מבין ה-515 לקוחות, למעלה מ-50% מהם מיוצגים על ידי 4 חברות הלובינג הגדולות, ושוב מספרים מתאים. כיוון שהריכוזיות היא הרבה יותר מ-50%, כי הם מייצגים בדרך כלל את הלקוחות היותר כבדים, מה שנקרא. אז אי אפשר להשוות לוביסט שיש לו או חברת לובינג שיש לה לקוחות קטנטנים, לעומת חברת לובינג שאותו דבר נספר כאחד כל לקוח, אבל היא מייצגת את גולדמן זאקס, או את גוגל, או את נעמת.
כן, אז נבין שאותן חברות ענקיות, בעצם יכולות לייצג את כל איגוד הבנקים, כמה גופי תקשורת, את גוגל, את פייסבוק, זאת אומרת...
אין גופי, הגבלה.
אין הגבלה, הם יכולים לייצג את מי שהם רוצים, וגם חברות מאותו ענף.
אין שום חוק שמגביל את מקבץ הלקוחות בימינו של חברות לובינג. זה משהו שהעמותה שלנו עובדת עליו. אנחנו מבינים שזה תהליכים של הבנה בקרב גם מקבלי ההחלטות ובקרב הציבור. עד לפני עובדה 2012 אנשים לא ידעו מה זה לוביסט בכלל. היום יותר ויותר, גם בעקבות הפעילות שלנו, אז אנשים יודעים שיש כזה, כמעט תמיד אני נדרש להסביר מה זה, אפילו אם שמעו ויש לזה קונוטציה נגטיבית בדרך כלל, הם עדיין לא יודעים לעומק. אז אם נחזור לנושא ההוא, מ-2012 אנשים התחילו להבין מה זה, אין למעשה חקיקה שנוגעת ללקוחות של חברות לובינג. הכל אפשרי.
אז תן לנו דוגמה כזו.
דוגמה. את יכולה לייצג במקביל, אני מצביע על זה כבעייתיות, אבל לדוגמה, את יכולה לייצג במקביל את לשכת רואי חשבון, איגוד הבנקים ואיגוד חברות הביטוח, שהרבה פעמים יש לגופים האדירים האלה אינטרסים סותרים, את יכולה לייצג אותם ביחד. את יכולה כל גורם לייצג מול כל גורם אחר, כלומר במקביל לכל גורם אחר במשק.
דוגמה, אתה יכול לייצג את אוסם ואת תנובה באותה חברה.
אוסם, תנובה ושטראוס. זה היה ככה בחברת לובינג, במקרה הזה זה הפוליסי בזמנו, לפני המחאה החברתית, הצגה את שלושתם ביחד במקביל.
וזה עדיין קורה הדברים האלה.
אוסם ותנובה כרגע כן. בזמנו שהיה דיונים באחת הוועדות על נושא חוק המזון, חלוקת מדפים ב... רשתות השיווק, אז שמתי לב במצלמה שהייתה בוועדה, שמתי לב שהלוביסט של תנובה והלוביסטית של אוסם, ששניהם מאותה חברה, הסתודדו אחד עם השני. אז פניתי לממונה על ההגבלים בזמנו, ואמרתי לו, תסתכל, באמצע הדיון, הלוביסט של תנובה והלוביסטית של אוסם, מאותה חברה, מסתודדים. אז התשובה של החברה לממונה על ההגבלים, הייתה שאין שום מוצר מתחרה בין תנובה לאוסם. לטעמי, התשובה הזאת הייתה אמורה לעלות, עצם התשובה, עצם העובדה הזאת הייתה אמורה להדליק כל נורת הזרה אצל הממונה.
אז בוא ננסה קצת לפשט את זה. זאת אומרת, יש לנו חברות שמייצגות עשרות גופים, שגם באופן טבעי הם מתפזרים ככה ש... תחומים מסוימים הולכים לחברת לובי מסוים, זאת אומרת, החברות לובי מתמחות בתחומים מסוימים.
נכון, יש יותר.
ואז מה שקורה זה שחברת הלובי נלחמת עבור האינטרסים של אותם גופים ביחד, למרות שמבחינה חוקית, חוק ההגבלים העסקיים וכדומה, אוסר על כל תאום, על כל מגע ביניהם, זאת אומרת,
נכון.
כל המטרה של ההגבלים העסקיים זה ש... לא יעשו תאום בין החברות הגדולות.
על חשבון הציבור.
בדיוק, על חשבון הצרכנים.
נכון.
ופה אנחנו רואים שזה יכול לקרות מעצם זה שהם, האינטרסים הכי גדולים שלהם, החקיקה, הרגולציה וכדומה, הם בעצם יכולים לקדם ביחד.
תראי, אני אזהר בדבריי. למה לקוחות שאמורים להתחרות זה בזה?
חברות.
חברות, כן. ירצו בכלל להיות מיוצגים על ידי חברת הלובינג שמייצגת את האינטרסים של המתחרה שלהם. זו שאלה ששאלתי את הממונה ב-2013, שברח מהנושא כאילו זרקתי לעברו תפוחי אדמה לוהטים. זאת שאלה אחת. שתיים, תיאורטית, אין ספק, שאפילו אם את לא מפגישה את הלקוחות, המתחרים, שזה עבירה על, ואין לי הוכחה שמפגישים את הלקוחות המתחרים, אפילו אם את לא מפגישה אותם, במוחו של בעל החברה, במוחו של מנכ״ל החברה, בוודאי הוא יכול לבצע תאום או מקסום אינטרסים של הלקוח הזה והלקוח הזה.
וזה
בלי מאוד... בלי שהם עוברים על חוק ההגבלים הלקוחות, אוקיי? הם סומכים עליו.
וזה מאוד חשוב בגלל שהגופים המסחריים האלה בעצם משתפים פעולה כנגד נגיד רגולציה עתידית, או אפילו כדי לשנות חוק קיים, אז הצרכן הקטן, אין לו אף חברת לובי שמייצגת אותו בכנסת.
זה כבר אנחנו הולכים לנושא הבסיסי של כל הענף. אבל כן, אם נסכם את הנושא של הייצוג המקביל, זאת אחת הבעיות לפי דעתי שחייבים לפתור, והיעדר השקיפות והיעדר רגולציה לגבי מקבץ הלקוחות, והצורך להעמיק, אפילו אם מאפשרים בסופו של דבר מקבץ מסוים, זה חייב להיות בכפוף לרגולציה מתחייבת של שקיפות, של דיווחיות, אם לממונה, אם לגורם אחר שנחליט, אבל כרגע זה סדום ועמורה מבחינתי.
אז בואו ננסה להבין קצת יותר את מאגר הכוח העצום הזה שנקרא חברות הלובי. קודם כל, כמה בערך עולה לזכור חברת לובי? אני יכולה לקום בבוקר ולזכור חברת לובי שתקדם חוק בשביל פודקאסטים?
יש לי ידידה שהתקשרה אליי לפני חצי שנה, ואמרתי, שמע, יש לנו ארגון כזה וכזה, ואנחנו חייבים לזכור חברת לובי. איזה אתה ממליץ? אז אמרתי לה, פנית ממש למקום הנכון. והיא עשתה סקר.
סקר שוב.
כן, כן, אבל באמת, כי היא הייתה צריכה. והיא חזרה אלינו נדהמת מהתעריפים של ארבעת חברות הלובינג הגדולות, שהגדולה בהם, למרות שעוד פעם, המספרים בכנסת מתאים. גם אם יש לך 67 או 80 לקוחות, לעומת 100 של חברה אחרת, זה לא אומר שאת הכי גדולה, הכי קטנה. פוליסי נחשבת לחזקה שבהם והעוצמתית שבהם. פוליסי בראשות בוריס קרסני.
ומה הסדרי גודל של העלויות שם?
זה יכול להתחיל מפרו בונו.
נכון, הם לוקחים על עצמם לפעמים.
כן, לטעמי, בדרך כלל, תמיד משיקולים שלהם, למה החברה הזו או אחרת, או הגוף או העמותה המסוימת הזאת, הם לוקחים פרו בונו. עד 50 אלף שח בחודש, פעם מישהו אמר לי, ואין לי על זה אישור של 50 אלף דולר בחודש.
של ריטיינר של 50 אלף דולר.
ריטיינר מחברה מחול.
זאת אומרת, הסכומים הם מאוד מאוד גבוהים. זה לא שאדם מן השורה יכול לקום ולזכור לא. חברת לובינג, בטח לא את החברות החזקות.
יש את הקטנות יותר ואת העצמאים, שיכול להיות שזה יכול להסתכם ב-5,000 שקל, 6,000 לכל חודש.
אבל זה לא אפקטיבי כמו לקחת חברה שיש מאחורי את כל הכוח העצום הזה של העשרות ומאות חברות שמייצגת.
את נוגעת, ריכוזיות יוצרת איום על תהליכי קבלת החלטות. ואנחנו מדברים פה על ענף שלמעשה כל תכליתו היא השפעה על מקבלי ההחלטות. כלומר, ענף מאוד רגיש בדמוקרטיה. זה התכלית שלו, זה לשם כך סוחרים את שירותי הענף הזה. ריכוזיות בענף כל כך רגיש מבחינת תהליכי קבלת ההחלטות בדמוקרטיה, היא הרת אסון. וזה המצב לפי דעתי כרגע. הוא ממש מצב קיצוני שחבר כנסת, אם יש לו ידע בנושא, יושב מול לוביסט שהוא יודע שהלוביסטים בכנסת ברמה מסוימת הם החיילים, הם הפיונים של חברת הלובינג. היא העוצמתית. היא זאת שיושבת מחוציהן לחדרים למזלי בכנסת עצמה, אבל היא הכוח המרכזי, והם יודעים שהלוביסט הזה מגיע מחברה שמייצגת שמי, רבע מהמשק הישראלי. כלומר, אם מחר אני ארצה, מה זה, יפרישו אותי מהכנסת כחבר כנסת, יש סיכוי לא מבוטל שאני אצטרך טובה באחת מהחברות שהן לקוחות של הלוביסט הזה שיושב מולי.
וצריך להגיד שהכנסת בכלל היא בנויה בצורה כזו שבישראל בערך כל שנתיים כולם הולכים הביתה. זאת אומרת, העניין נכון. הזה של להסתכל על האופק התעסוקתי, גם של העוזרים הפרלמנטריים, שבסוף הם מקבלים הרבה החלטות, וגם של חברי הכנסת, זה דבר שהוא יותר נוכח מבמקומות עבודה אחרים.
עוזרים פרלמנטריים שהזכרת זה נקודה חשובה, כי אם כמעט בכל פורום של לוביסטים שתשבי בו, תשאלי מי מכם היה פעם עוזר פרלמנטרי או עוזר של שר, אני מעריך ש80-90% ירימו את היד. זה מקצוע שהוא מקפצה הרבה פעמים ללוביזם אחרי זה. אנחנו למעשה יוצרים להם בכסף שלנו את הקשרים שלהם בכנסת, ואחרי זה הם הולכים ועושים את זה, עם זה לביתם.
אבל כמה לדעתך מחברי הכנסת שהם יושבים מול חברת לובי, הם באמת רואים את הג'וב הבא? זאת אומרת, אני לא רוצה לחשוב שכל חברי הכנסת...
לא. ממש לא כולם. יש חברי כנסת שלא מתירים כניסה של לוביסטים למשרדים שלהם, ולא יעזור איזה לקוח הם מייצגים, ושייצגו את כל העולם. ויש כאלה שאת רואה אותם יושבים רק עם לוביסטים, ולפעמים רק מחברות מסוימות.
פחות או יותר בשיעור מחברי הכנסת. זה המיעוט אבל, אני מניחה.
אני לא מניח הנחות בנושא הזה. הפסקתי
מזמן. אתה מעז לומר מספר, לנקוב במספר?
כמו בנושא של הלובינג, המספר הקשה, כמה שאני לא אפרסם מדדי לוביסטים, עכשיו זה 177 לוביסטים רשומים, אנשים צריכים להבין שהמדד, המספר הקשה זה 60-70. הוא לא משתנה לאורך השנים בדרך כלל. בנושא של חברי כנסת, אני מעריך שהמספר הקשה הוא 20.
שזה לא מעט, זה שישית מהכנסת.
ועוד פעם, השאלה איזה שישית? איזה תפקיד יש לשישית הזאת במכלול?
אם אתה שר בכיר או אם אתה חבר כנסת זוטר?
אם אתה מהאופוזיציה או מהקואליציה, אם אתה, יש לך השפעה בוועדה מסוימת, מה יחס שוועדת השרים לענייני חקיקה נותנת לחוקים שאתה מגיש לעומת חוקים של אחרים?
אז אחד התמריצים שיש ללוביסטים, זה העניין הזה של הג'ובים לחברי הכנסת ולעוזרים הפרלמנטריים בעתיד. עניין אחר שהוא לא פחות משמעותי, זה היכולת שלהם לספק מוצרים מוכנים, חוקים וכדומה, שחברי הכנסת עושים עליהם הון תקשורתי. בסוף צריך לזכור, לחבר כנסת יש שניים או שלושה עוזרים פרלמנטריים, והוא עסוק במיליון דברים, בחקיקה, בנאומים, בפניות ציבור, בתקשורת, והנה באים אנשים ואומרים, אנחנו נעשה לך את העבודה ואתה תקבל את התהילה.
חבר כנסת בישראל, הבחירה המחודשת שלו קשורה לנוכחות שלו בתקשורת. לכן אני תמיד מקפיד לומר הון, שלטון, עיתונות. הרבה פעמים משמידים את הצלע השלישית והיא מאוד חשובה. גופי לובינג, שאת סוחרת את שירותיהם, בדרך כלל את סוחרת גם שירותי יח"צ. ולפעמים דרך אגב, גם השירותי יח"צ הזה זה בחברה קבועה, שהם אומרים, אנחנו הריטיינר שלנו זה ככה, ושירותי היח"צ זה ככה וככה. הדרך האחת זה חבר כנסת רוצה לעסוק בנושא מסוים, ואז הוא פונה לממ"מ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אומר להם, תעשו לי מחקר בנושא הזה וזה, ואז הוא צריך לחכות.
שלושה שבועות.
עד אז יכולים לגנוב לו את הנושא, יכולים לעשות המון המון דברים שהוא לא רוצה שיקרו עד אז. ואז כן יביאו לו מחקר פחות או יותר שאינו מוטה.
אגב, אחרי שהוא מקבל את המחקר, עוד אין לו חוק. הוא צריך הוא צריך להכין הצעת חוק. הוא צריך לכתוב אותה, הוא צריך ייעוץ משפטי, בדיוק.
נכון. ופה יש לו דרך סלולה קלה של חברה שמייצגת לקוח, ואומרת לו, הנה הנתונים, כמובן שהוא יודע שהם מוטים ללקוח, והנה לך חוק, ואנחנו נשכנע אותך שהחוק הזה הוא צודק.
צריך גם לומר שלפעמים זה מתיישב על האג'נדה של חבר הכנסת. לדוגמה, חבר הכנסת אמיר אוחנה, שמקדם הצעות חוק שיכולות לסייע מאוד להובר, להכניס אותם כאן לשוק הישראלי. יאמר לך שהוא גם מאמין בכלכלה שיתופית, והוא בסך הכל רוצה לעזור לנהג הישראלי.
לא, יש בהכרח סתירה. אני אסביר למה. בהכרח יש סתירה אם לא קיבלת גם נתונים נוספים מאשר הלוביסט של הובר נתן לך. אוקיי, אם אמרת לו, אחלה, נפגשתי איתך, שמעתי, ושלחת את העוזרים שלך לעשות מחקר, או להביא עוד דעה אחת או שתיים לפחות, לראות שאין סתירה בנתונים, שהנתונים מדויקים, או לא מציגים לך תמונה קצת מעוותת של המציאות, או חד צדדית, אז אני אומר, אוקיי, אין סתירה. אבל כמה עושים את זה? כשמשכנעים אותך, את משוכנעת. בדרך כלל, ואת לא הולכת לברר כדי שיפילו לך את התיאוריה שבנית לך בראש ששכנעה אותך לגבי האינטרס הצודק הזה. זה מוטה וזה לא בסדר. אם הם עשו את הבדיקה מעבר למה שאמר הלוביסט, אוקיי, אז אני מקבל את דברייך. אני מתנגד לכותרות של כמה חבר הכנסת הוציא, כמה עוזרים יש לחבר כנסת, הנה הוסיפו להם עוד עוזר, אוי ואבוי מתקציב שלנו. הכותרות האלה למעשה מטעות. ככל שהמערכת הציבורית תהיה חזקה יותר, תהיה גדולה יותר, ככל שלחברי הכנסת תהיה יותר עוזרים, כך אנחנו נהיה יותר חזקים מול המערכת הפרטית הזאת של ייצוג אינטרסית באופן פרטי מול חברי הכנסת. כלומר, הכוח שלנו כציבור לייצג את העמדה שלנו, תלוי שהממ"מ הזה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יוכפל פי 10. שיוכלו לתת נתונים ומחקרים לחברי כנסת שצריכים תוך שבוע, לא תוך שלושה חודשים.
זאת אומרת, שאתה רואה כותרת,
כדי שיהיה להם מחקר
פרלמנטרי שלישי, אתה בעד, שיהיה גם רביעי ושיהיה
גם,
גם
חמישי.
חמישי
ושישי, שיהיה אחד מהם עורך דין שכל היום יעסוק בחקיקה, שהם לא יצטרכו הצעות חוק מוכנות מלוביסטים. זה בזבזת, אם אתה לא מפקח מה הם עושים, כי יכול להיות שכל היום הוא עושה שם מפקד לליכוד.
הוא דואג לג'וב הבא בחברת
או
לובינג.
או משהו כזה, בדיוק. אבל אם אתה מפקח על מה האדם הזה שהציבור שם לשרת את החבר כנסת שלו, מה הוא עושה, אז אני בעד להרחיב את זה בהרבה, להכפיל ולשלש מבחינתי את הממם, בממם אני גם פי 10, אין לי שום בעיה, כל שקל שמה זה חיסכון, כיוון שהנזק אנחנו רואים,
הוא עצום. אגב, אם מישהו חושב שתופעה הזאת עברה מהעולם, אז רק השבוע באתר של הכנסת, ראיתי שעשרה חברי כנסת הגישו הצעת חוק בנוסח זהה. זאת אומרת, הם קיבלו הצעת חוק מן המוכן, הפעם הצעת חוק שעסקה בכמה מותר להביד עובדים בשעות הלילה, כמובן העובדים הכי הכי מוחלשים, וראיתי שחבר כנסת, אחר חבר כנסת, מגיש בדיוק את אותו הצעת חוק, אז גם ניגשתי לחברי הכנסת ושאלתי אותם, אז הם אמרו לי, לא, זה טוב, גם העובדים רוצים את זה כי הם רוצים לעבוד יותר, כשעובדים בלילה מרווחים יותר, וגם המעסיקים רוצים את זה, אז שאלתי אותם, אבל מי נתן לכם את ההצעת חוק? אז כולה, אנחנו לא זוכרים, אנחנו לא יודעים, עד שמישהי אמרה לי, כן, זה מחברה שיש לה אינטרס, אבל אני מאמינה בזה. אז בסוף עשרה חברי כנסת מגישים את אותה הצעת חוק, ולא עשו אפילו בדיקה מינימלית של ההשלכות שלה. אגב, זה כבר הצעה שעברה קריאה טרומית.
פעם היית חייבת לציין על הצעת החוק, בעזרת מי היא חוברה, מי לקח חלק ב... יכול להיות שרק חלק משני, אבל היה צריך... או אם קיבלת הצעת חוק מגורם מסוים, הוא היה חייב להיות מצוין למטה. בימינו לא. אני יודע שיש ניסיונות להשיב את הגלגל אחורה בנושא הזה, ולציין למטה מי לקח חלק ביצירת זה, וזה יכול לפתור את הנושא הזה, ולהיות יותר שקוף. אבל כן, את מתארת משהו שהוא לדאבוני, מקובל וידוע.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה. דפנה ליאל. אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז שוב אנחנו עושים מין סיכום ביניים של המנופים שיש ללוביסטים. פיתוי אחד זה הג'ובים שהם יכולים אולי לתת לאור הכוח הכלכלי האדיר שלהם. הנושא הנוסף זה העבודה שהם יכולים לספק, שהיא הרבה יותר יעילה מזו של הכנסת. ועוד נושא שעדיין לא דיברנו עליו, הוא הנושא הזה של התורמות לחברי כנסת שמתמודדים במפלגות שיש בהם פריימריז. הנושא הזה הוא מאוד משמעותי. ורק לאחרונה נפל בוועדת שרים לחקיקה הצעת חוק שאמורה לאסור על לוביסטים לתרום ישירות לחברי כנסת.
את צודקת, אני חושב שהוא יותר שולי מבין כל מה שדיברנו לפני זה, אבל הוא קיים. החוק הזה שנפל, זה אומר דרשני. אנחנו רואים לוביסטים, היה לאחרונה פרשה עם אברהם פורס, שהיה פעם חבר כנסת והיום הוא לוביסט בכנסת. נחשף, אני כבר לא זוכר מי זה היה, שהוא למעשה נתן תרומה גם לילד שקד, וגם לאיתן קאבל, ואין להם הוכחה לגבי משהו, ואני לכן נזהר חלילה מלהכפיש. רק ציינו שם את ההקשר הבעייתי של לקוח של הלוביסט הזה, העבירו דבר מה שנוח ללקוח של הלוביסט הזה, עם התרומה המסוימת הזאת. יכול להיות שהלוביסט הזה מעולם לא דיבר עם הילד שקד, או עם איתן קאבל,
אבל בוא נאמר שעדיין...
עצם העובדה שהוא תרם להם, אמורה לפי דעתי לפסול אותם מדיון בנושא בראשותם.
ועדיין שחברות מייצגות חלק מאוד גדול מהמשק, אנחנו נראה לא אחת קשרים של אנשי עסקים שתורמים לחברי הכנסת, שאחרי זה ייתכן שיעסקו בעניינים שלהם.
תראי, אנחנו כעמותה יצרנו תקדים מאוד חשוב, שקשור לנושא הזה, אני בסוף אקשור אותו, בסדר? היה פרשה לפני שנתיים וחצי עם יושב ראש ועדת הכלכלה בזמנו, זה היה חבר כנסת אבישי ברוורמן. ואז הכתב תומר אביטל וטל שניידר, הכתבים, גילו לציבור שהלוביסטית אופרה שקד מגורן אמיר היא ידידה מאוד טובה שלו, והיא נוהגת באישורו לרעיין את המועמדים ללשכה שלו. זאת שיש לה אינטרסים כלכליים בוועדת הכלכלה כבדים של לקוחותיה, מראיינת את העובדים שיעבדו בלשכה של יושב ראש ועדת הכלכלה. יש לה סיי בתהליך של קבלת האנשים ללשכה הזו.
ואחרי זה כשהיא תצטרך משהו, מן הסתם הדלת תהיה פתוחה.
נכון. ניסו כמובן לקבור את זה, ניסו להוריד אותי מעיסוק בנושא, ואנחנו לא הנחנו לנושא הזה, עד אשר הכנסת והלחצים היו כבדים מאוד. למטה זה, אתה יודע שאבישי והוא בסדר, ועד שאנחנו הצלחנו להשיג מהיועץ המשפטי לכנסת, הנחיה חסרת תקדים, שאסר על אופרה שקד, לבוא בכל מגע עם חבר הכנסת אבישי ברוורמן, לאור מה שנודע בתחקיר המסוים ההוא, לא להיכנס לוועדה שלו, שזה אישור חסר תקדים. כלומר, גמרנו, כל איפה שהיא הוא לא יכול לגעת, והלקוחות, לגבי הלקוחות שלה וכו'. שאנחנו בהחלט שואפים להגיע לשם גם בנושאים האחרים שהזכרת. הנושא של ניגודי עניינים הוא לב ליבו, ליבה של הבעיה פה, וההגדרה של מהו ניגוד עניינים, צריכים לחדד אותה, צריכים להעמיק אותה, וצריכים לעשות פה הפרדות חותכות, שכאלה שיש להם ניגודי עניינים, לא רק ינהגו מנהג, איך הם קוראים לזה, אני באתי ואמרתי שיש כזה, אבל אני ממשיך לשבת שם. יש לי הרבה דוגמאות על ניגודי עניינים.
זהו, גילוי נאות. אז באותו תחקיר מעולה של עמרי אסנהיים, גם ראינו לדוגמה איך דחפו בתור, תוך שבועיים בלבד את חיסון הפפילומה, וזה באמת היה תחקיר שהרעיש את הכנסת, לא סתם פתחנו את הפרק הזה בלהזכיר אותו, זה הייתה נקודת מפנה ביחס של הציבור ללוביסטים, יושב ראש הכנסת דאז רובי ריבלין גם קבע שהם לא יכולים עכשיו להסתובב בכל מקום בכנסת. עד כמה מאז באמת השתנתה היכולת שלהם להשפיע על נבחרי הציבור? האם כל הצעדים האלה, היה גם חוק לוביסטים ששי יחימוביץ' וגדעון סער, זה עזר?
מעט. העזרה של התחקיר הזה בדיעבד, פרספקטיבה של שנים, הייתה בהעלאת הנושא למודעות הציבור. מעבר לזה, הצעדים שננקטו אחרי זה היו מינוריים על מנת להוריד לפי דעתי את הלחץ הציבורי שנוצר בגלל התחקיר. אז עשו הרבה רעש, בזמנו יושב ראש הכנסת, שהוא אחד האנשים הפוליטיקאים שאני יותר מעריך, בהחלט נקט בשיטה, הוא והצוות שלו, מנכ״ל בזמנו, דן לנדאו, נקטו בשיטה של להוריד את הלחץ, בלתת כמה פיורים, הם לא ייכנסו לפה, הם לא ייכנסו לשם, אבל ההצעות שלנו שהועברו אליהם, לעשות באמת רפורמה עמוקה,
גם מה זה הם לא ייכנסו למזנון הכנסת? אז הם ייפגשו בלשכה, הם לא ייפגשו בלשכה, אז הם ייפגשו באיזה משרד ממשלתי.
אז אחרי זה אמרו שאסור להם להיכנס ללשכות ללא שמזמינים אותם קודם, וזה היה אחרי זה, זה לא היה בעקבות הזה, ועד היום אני יודע שהם נכנסים ללא רשות לחלק מהלשכות, אבל העוזרים הפרלמנטריים שאחרי זה אולי יהיו לוביסטים, מפחדים להתלונן על זה, ואני עודדתי אותם להתלונן, אבל אף אחד מהם לא התלונן.
אגב, זה גם ממש לא בכנסת, זה גם במכרזים העצומים שנתפרים במשרדי הממשלה, גם שם מסתובבים לוביסטים ושם אין...
זה נושא ענק נוסף.
לא, אני אומרת, העניין הזה של להשפיע על מקבלי ההחלטות, הוא לא חייב להתרחש באזור גיאוגרפי ספציפי.
נכון, אבל הוא בהחלט מתרחש באזור הגיאוגרפי המסוים של משרדי ממשלה סלש כנסת, כי שם רובץ הכוח.
אז בשנים האחרונות יש טרנד שהולך וגדל של לוביסטים חברתיים, לובי 99 וגופים נוספים, שבעצם מנסים לעשות את ה... עבודה הזו של הלוביסטים רק עבור הציבור, עבור האינטרסים של כולנו, עד כמה אתה מאמין בזה?
קודם כל זה רעיון נפלא. אני חושב שזה מחזק את באמת אינטרס של הציבור, או אופן מסוים שמחזק את האינטרס של הציבור, אבל זה לא פותר את הבעיה. כי עוד פעם פונים לציבור ואומרים שאתה צריך לשלם כסף על ייצוג אינטרסים שמבחינתי לא היית אמור לשלם עליהם בכלל כסף. כל עוד לא בנית את המערכת המסוימת שאני עוד שנייה אדבר עליה, אז כן, זה משהו נדרש חיובי ביותר ואני תומך בו. יש לנו חלוקה מאוד ברורה של לוביסטים בשכר ולוביסטים בהתנדבות. שלאורך שנים אני חושב שלוביסט בהתנדבות יעשה את זה, כיוון שהוא מאמין במשהו באמת, וכשאתה עושה בשכר וזה לא משנה אם זה לעמותה, אתה לוביסט מבחינתי כמו המסחרי, כיוון שגם אם עשית בשכר לעמותה במשך שנים, על כל עמותה יש עוד 10 עמותות באותו תחום, שאין להם ייצוג בכנסת והעמדה שלהם לא מיוצגת שם. אז כלומר, במה זה שונה? שכר או לא שכר? ברגע שאת מכניסה כסף, אין לך שליטה. אין לך שליטה והאפליה היא אחת, גם כלפי בתוך המגזר השלישי.
הלוביסטים החברתיים, שוב, יכולים לעשות לחברי כנסת לא מעט קיצורי דרך, כן. ועבודה תקשורתית טובה, כן. ולתת להם מן המוכן. אבל הם עדיין לא יכולים להתחרות עם הכוח הכלכלי, והפיתוי הכלכלי שמביאים הגופים המסחריים.
הם לא יכולים להתחרות עם הכוח הכלכלי, לא לשכוח שהקרנות נתמכות על ידי בעלי הון ברובן, ברוב הכספים שם. כלומר, תמיד אני מרצה על זה שהמגזר השלישי, הגדר של העיסוק שלו, נקבע בסופו של דבר ברובו על ידי בעלי הון. הם תורמים לך כסף כקרן, והם אומרים לך למה הם רוצים, שזה יתרם ולמה לא. כלומר, אתה לא יכול כקרן לתמוך בברק כהן, עורך דין ברק כהן, אוקיי? בעל ההון שתרם לקרן המסוימת, הוא לא ייתן את הכסף לזה. אז כלומר, כבר המגזר השלישי, הפעילות שלו היא מצונזרת ברמה לא מבוטלת על ידי בעלי הון.
אבל מבחינת, אני מסתכלת מבחינת ההסתכלות של חבר הכנסת, מה הם יכולים לקבל ממנו? הם יכולים, הוא יכול לקבל ממנו יחסי ציבור, אבל הוא לא יכול לקבל ממנו את הג'וב הבא, אני מניחה שרובה
מאוד. אם את מתייחסת על יחסי, כך תן, אז כן, את צודקת. גם, דרך אגב, עוד משהו, גם ההשקעה של גופים חברתיים בלובינג, היא פחותה מהיכולת של גופים כלכליים גדולים. ואנחנו יודעים
ברור, זה ארגונים שבקושי סוגרים את החודש.
נכון, ואנחנו יודעים שהזמן של הלוביסט כן קשור ברמה מסוימת לכמות הכסף שנכנס לו או לחברה שלו. אז גם שם, זה הנתון שאני תמיד אומר, לא להסתכל רק על הנתון היבש, שרק 8% הם, מבין הלקוחות הם חברתיים, לעומת 2/3 מסחריים. זה הרבה יותר גרוע מה-8.66.
אז איך אתה רואה את החלום שלך, את החזון שלך, זה כנסת בלי לוביסטים בכלל?
מה שחשוב לנו זה שייצוג היכולת לייצג אינטרסים בפני חברי הכנסת ופקידים, תהיה שווה פחות או יותר. כלומר, אם אתה מאפשר למערכת הפרטית הזאת, המסחרית פרטית הזאת, לעסק הזה להתנהל בכנסת, חלה עליך חובה ככנסת להעמיד ייצוג בחינם של לוביסטים לכל הציבור, לארגונים או למה שתחליט בקטע הזה. אוקיי, אני יכול להתפשר על ארגונים.
כמו הסנגוריה הציבורית, רק בלובי.
בדיוק לפי הדגם שלפני 150 שנה התחילו בו, במערכת המשפטית, כי הם אמרו, it's not fair, איך יכול להיות שאדם אחד, עשיר, יהיה מיוצג בפני השופט, על ידי עורך דין מיומן וממולח שמכיר את החוק, והשני, לא יהיה לו אף אחד, שום דבר. אותו דבר פה.
ועדיין, גם במערכת המשפטית, עדיין העורך הדין היוקרתי, המנוסה, הסווע שמביאים ועומד מול שופט, והשופט יודע בדיוק במי מדובר, מול עורך דין צעיר מהסנגוריה הציבורית, שככה לפעמים גם הניסיון זה לא אותו דבר.
אבל יש לך צ'אנס.
זה לא אותו דבר.
אבל סגרת פער מטורף של פעם עמד אדם שלא מכיר את החוק בכלל, ועכשיו יש לו אדם שכן מכיר את החוק, אפילו אם הוא פחות מקצועי או בעל רפיוטיישן מאשר העורך דין של אולמרט, לדוגמה.
הרבה פחות.
או ביבי, כן. אבל עדיין סגרת פער מטורף של כלום למשהו שאפשר להתחיל לעסוק איתו, ולפעמים הוא גם מנצח את העורך דין הבעל היכולות, כיוון שמה לעשות, הלקוח שלך פשע, והשופט לא מושחת. פה למעשה הפער נותר כרגע. יש לך לוביסטים בעלי כישורים ובעלי קשרים, לא סתם סוחרים את שירותיהם בכנסת בעשרות אלפי שקלים לפעמים לחודש, לקוחות מסוימים, ובצד השני את פוגשת אנשים שאין להם כלום, הם לא יודעים מתי תורם לדבר בוועדה, הם לא יודעים שהם צריכים להירשם, הם לא מגיעים בכלל.
שהכנסת נדונה בחוק שעוסק באופן ישיר בעניינם, הם לא יודעים מתי הדיונים מתכנסים, הם לא יודעים מה קובעים הסעיפים הרלוונטיים של השולחן.
הם גם לא יכולים להעניק לפעמים לסיטואציות מסוימות תגובה מסוימת. נגיד, אני אתן מהעניין האישי שלנו, כשרץ חוק לוביסטים לפני שנה וחצי, מהרגע להרגע הודיעו לי, הולך להיות עכשיו ישיבה בוועדת הכנסת ולהכריע.
יפה שהודיעו.
כן, וזה בגלל שיש לי שם מישהו שמכיר אותי ויודע שזה נושא שמעניין אותי. מה אני יכול לעשות? מהרגע להרגע לעלות לכנסת, לבקש עוד יום עבודה במקום העבודה שלי. בסופו של דבר, אני הגעתי באור שיני לדיון השני מבין שני דיונים שהתקיימו, והצלחתי להשיג איזה הישג טנטן, אבל לא הייתי בראשון, הייתי יכול להשיג הישג הרבה יותר גדול, והם שם. הם שם לתת לך פתרון כלקוח 24 שעות ביממה לכל דבר שצץ, וזה פשוט מערכת מעוותת בכל הקשור ליכולת של אדם, הנגישות שלו לחבר הכנסת ומקבל ההחלטות בכלל, ולזמן שלו, החלוקה של הזמן של מקבל ההחלטות לשמוע גם עמדות אחרות. שם זה העיוות. ואת זה גם לצערי, האחרים ללא פתרון עומק, גם המיזמים החיוביים שאני תומך בהם האחרים, עדיין לא יכולים לפתור.
טוב, אז לצערי נראה שהדרך באמת עוד ארוכה, אני לא רואה את הכנסת הזו בכלל, לדוגמה, קובעת מגבלות על הריכוזיות של החברות האלה, או דברים מהסוג הזה. אבל בכל זאת תרמנו את תרומתנו להעלאת המודעות לנושא.
אף פעם לא להרים ידיים.
אף פעם לא להרים.
אם אני תמיד הייתי מוותר כשהיו אומרים לי שלהערכתי אין לך שום סיכוי, או אין לך שום סיכוי בלי להערכתי, תמיד תהיו אופטימיים, תמיד תדעו לאן שהם שואפים, ולא לוותר להם כשאתם יודעים שאתם צודקים, לא לוותר לאף אחד
כן,
מהם.
כן, וגם אולי לא השינויים הגדולים והמסיביים, אבל גם צעד צעד, גם
נכון,
זה משהו.
נכון.
אז שבי גטניו, תודה רבה שבאת אלינו.
המון תודה לכם שהעליתם את הנושא.
אז תודה רבה שהייתם איתנו, יש לא מעט דרכים ליצור איתנו קשר, כל הערה, תגובה, הצעה, תתקבל בברכה, אפשר דרך אתר האינטרנט, אפשר לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, לקבל עדכונים, וגם להצטרף לרשימת התפוצה דרך האתר. בקיצור, אני אשמח לשמוע מכם, תודה שהייתם איתנו עד הפרק הבא של עושים פוליטיקה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.